שלום וברכה. אנחנו בראשון בשבת לפרשת כי תצא. בפרשת כי תצא יש חומשים לכולם, אני מקווה, נכון? שם עליכם. פרשת כי תצא היא כל כך עמוסה, היא כל כך מדושנת, מלאה, 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 נושאים, 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 נושאים. שמרוב חשקים במה לעסוק, כל אחד מהדברים הוא באמת פלאי. אני רוצה לעסוק בשום דבר. אני אסביר מיד מה אני מתכוון. אני רוצה לנסות להבין סוגיה שקשורה לכל ספר דברים, והיא קשורה בעיקרה לפרשות שלנו, לפרשת כי תצא ושופטים. והיא מוזכרת ברש"י הרבה, והיא מבנה הפרשות, סמיכות הפרשיות, הקשר בין נושא לנושא. ההקשרים בין הנושאים, או אי-ההבנה את הקשר בין הנושאים, בולט בעיקר בפרשת כי תצא. כיוון שכאן יש פרשיות פרשיות, והפרשיות הן של שני פסוקים, של פסוק אחד. לפעמים אפילו באותה פרשייה של שלושה פסוקים, שני נושאים שונים לחלוטין. מלכות ולא תחסום שור בדישו. ועשית מעקה לדגיך ולא תזרק רמך כלאיים. נושאים של בן אדם לעצמו, של בן אדם לחברו, נושאים שיפוטיים, נושאים של מלחמה. כי תצא למלחמה וראית ושביה אשת יפה תואר. אחרי זה כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר. זכור את אשר עשה לך המלאק. אלה פרטי המלחמה בפרשה. אחר כך, האלף בית של כל הבן אדם לחברו. משקלות. אבן ואבן. איפה ואיפה. לביטויים קשים מאוד. כולם רגילים שיש מושגים נדירים שקוראים להם תועבה. וטוב שמתרגלים לזה. כדאי לדעת שאבן ואבן, איפה ואיפה, נקראים בסוף פרשת כי תצא תועבת השם. זאת ההגדרה. כשמחפשים מושגים של תועבה, זה תועבת השם. אתם רואים שכמה שאני רוצה לא להיכנס, אחרי שכל להיכנס לכל אחד מהנושאים. לשון הרע, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים, הצרעת. אין. והנושאים החינוכיים, בין סורר ומורה, ואישה יפה תואר, ודיברה תורה כנגד יצר הרע, וכבוד האדם, וכללת אלוקים, וצלם אלוקים. ואני רוצה לעסוק רק בשאלה של הסמיכות בין הפרשיות, אבל לא בין כל הפרשיות האלה, כי אז צריך לעסוק בכל הפרשיות. רש"י טוען שצריך לדרוש את הסמיכות בין הפרשיות, והטענה של רש"י ידועה בתחילת פרשת כי תצא. נפתח שנייה בפרק כף א', ושם הוא עושה את החיבור המפורסם. הפרשה הראשונה עוסקת ביציאה למלחמת הרשות, ומי שהולך לשם ורואה בשביה אשת יפת תואר וחשקתבה. אז מצד אחד דיברה התורה כנגד יצר הרע, והנה אתם רואים כמה קשה לעסוק בפרשה הזו בלי להיכנס לכל נושא, כי זה עולם ומלואו. מה זה דיברה התורה כנגד יצר הרע? מה זה ויתורים? צריך ללמוד את זה מאוד מאוד מאוד. אז מצד אחד דיברה התורה כנגד יצר הרע, אבל מאידך, הסמיכה התורה לפרשה של וראית ושביה אשת יפת תואר, את הפרשה הבאה, כי תהיינה לאיש שתי נשים. פסוק תתווה. האחת האהובה, אנחנו בפרק כף א', בתחילת הפרשה, והחומשים האלה זה בעמוד תף קוף נון ח' ואילה. כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת האהובה והאחת צנועה. וילדו לו בנים. חיברו פה את שתי הפרשות, ועוד מעט רש"י יגיד למה. ואז באה הפרשה השלישית, הפרשה הזו היא הלכתית, היא באה להגיד שבחור הוא בחור, גם אם הוא בן השנואה. ואי אפשר להכיר את הבן האהובה לפני בן הסנועה. הלכה. אבל איך זה קשור? ואחר כך באה הפרשה שאומרת, כי איש בן סורר ומורה. אז בא רשי אחרי כל הפרשות האלה ואומר, רצו ללמד אותנו בסך הכל סמיכות פרשיות. הוא אומר את זה אחרי הפרשה הבאה כבר, בשני. וכי יהיה ואיש חטא משפט מוות, והוא מת, ותלית אותו על עץ, אומר רשי בפסוק כ"ב, בפסוק כ"ב, וכי יהיה ואיש חטא משפט מוות, סמיכות הפרשיות מגיד, שאם חסים עליו אביו ואמו, של בן סורר ומורה, סוף שיצא לתרבות רעה, ויעבור עבירות, ויתחייב מיטה בביידי, ולפני כן הוא לימד אותנו שהפרשות באות ללמד, שאם אדם לקח אשת יפה תואר, אז אחר כך מבשרך כתוב בפסוק י' דיבור המתחיל והיה אם לא חפצת, כתוב מבשרך שסופך לסנותה, ואחר כך מגיעים לבן סורר ומורה, ואחר כך מגיעים לבן סורר ומורה שעובר את הדברים הקשים שהוא עובר וכו' וכו'. רש"י לימד אותנו לימוד, שצריך לסמוך פרשיות עד כמה שניתן. סיימתי את ההקדמה, אני אגיד לכם מה היא באה. היא באה כדי לצאת מקיטצה ולחזור לקיטצה רק בסוף. השבת קראנו פרשת שופטים. פרשת שופטים עוסקת בחציה הראשון הארוך בשיפוט. או הייתי מדייק יותר מאשר בשיפוט, במערכת השלטונית, במערכת המשפט, במערכת הצדק בכלל. הפרשה מתחילה בשופטים ושוטרים, תיתן לך על כל בתי הדין וכל שעריך. ומה קורה כי ייפלה ממך דבר למשפט ואי אפשר להכריע, אז הולכים לבית הדין הגדול, וקמת ועלית אל המקום אשר נבחר. שם מכריעים ולא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל, זו מגמת הפרשה. ואחר כך באים לספר על מלך, אחר כך על הכהנים והלוויים, המעמד שלהם בתוך כל העניין. אחר כך ממשיכים בעניינים משפטיים ששייכים לערי מקלט. הכל עוסק מסביב לנושא המשפט. גם שם צריך להבין מה פתאום החליטו פה לעסוק בערי מקלט ולא מקום אחר. אני לא נכנס לזה. פתאום, בוא נפתח שנייה, בפרק כף בפסוק א', בפרק כף, זאת שייך בפרשה הקודמת, בפרק כף בפסוק א', עושה התורה סוויץ' ועוברת נושא חדש. הפעם אנחנו לא עוסקים בסמיכות פרשיות של ארבעה פסוקים, חמישה פסוקים, אלא של פרקים. היא עוברת לנושא חדש, ומה הנושא בפרק כף פסוק א'? כי תצא למלחמה. כי תצא למלחמה לא מתחיל אצלנו בפרשה. עיקר סיפור, עריכות, עניין המלחמה מופיע בפרשת שופטים. כי תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ורכב עם רב ממך, ואז יהיה לך מורך, לב, יראה, פחד, והאיש הירא ורך הלבב וכולי. אז יש את הכהן משוח המלחמה, והוא אומר שמע ישראל, אתם קרבים היום אל המלחמה, ומפטורים ממלחמה, ומשייכים למלחמה. ועכשיו מכאן ועד סוף הפרשה, נסתכל בעילעול מלמעלה, רק ענייני מלחמות. כי תקרב אל עיר להילחם אליה, פסוק י' משביעי, וקראת אליה לשלום. איך פותחים בשלום? יפה. פסוק י' כי תצור אל עיר ימים רבים להילחם עליה, אתה עושה מצור על עיר. זה הכל טקטיקות מלחמתיות, אסטרטגיות מלחמתיות. אז אסור להשחית את עיצה, כי האדם עץ השדה. טוב? ובסוף מסיימים בכי ימצא חלל באדמה, ומתברר שזה לא ממלחמה. ולא יודעים מי היכהו, ובזה מסיים את הפרשה וממשיכה כי תצא למלחמה בפרשה הבאה. רש"י, שאמון להסביר לנו את עניין סמיכות הפרשיות, צריך לשאול פה שאלה עקרונית, מה עושה פה פתאום פרשת מלחמה? איך הגענו לפרשת מלחמה? רש"י עונה על זה. והתשובה שלו היא בפרק כף פסוק א', תשובה מדהימה. אני רוצה ללמוד בעיקר את התשובה השנייה שלה. כי תצא למלחמה, אתם רואים? פסוק א'. יש לרש"י שתי תשובות לשאלה על הסמיכות. מי שמכיר את שיטות רש"י, זה שתי תשובות קלאסיות ברש"י. האחת סומכת את זה לפסוק האחרון, לנושא האחרון, האחת סומכת את זה לנושא הכללי. זה קורה הרבה מאוד פעמים. אז אומר רש"י כך, כי תצא למלחמה על אויביך, שמח הכתוב יציאת מלחמה לכאן. זו התשובה הטכנית. לומר לך שמחוסר איבר לא יוצא למלחמה. הפסוק הקודם דיבר על עין בעין, שם ושם. טוב. ועכשיו עובר רש"י מיד, כל פעם שתראו תשובה מקומית כזאת, תמצאו תשובה שנייה ברש"י. דבר אחר, מדהים. לומר לך, אם עשית משפט צדק, אתה מובטח שאם תצא למלחמה, אתה נוצח. הנושא הוא באמת לא מלחמה. הנושא הוא משפט, שופטים ושוטרים. ובאנו להגיד לך משהו. אם פתאום אתה רואה מלחמות, ואתה רואה שאנחנו מפסידים, תפסיק לבדוק את המצב של האויב. תבדוק את מצב הצדק אצלך. אם עשית משפט צדק, תראו את הביטוי של משהו מדהים. אתה מובטח, שמעתם? ביטוח. אתה מובטח. שאם תצא למלחמה, שימו לב, זה לא הבטחות של בבות. לא אתה מובטח שלא תהיה מלחמה, אין הבטחות כאלה. זה משיח. אתה מובטח שאם תצא למלחמה, אתה נוצח. לא אתה מספר סיפורי ניצחון ואחרי זה מסביר למה הפסדת. אתה נוצח. וכן בדוד הוא אומר, עשיתי משפט וצדק, בל תניחני לאושקי. יפה מאוד. אז כל סמיכות הפרשיות של המלחמה לשופטים, זה כדי ללמד אותנו, אם עשית משפט וצדק, אז אם תצא למלחמה, אתה נוצח. חזק. אבל עכשיו מגיעה סוף סוף השאלה שאותה אני רוצה לשאול בכלל. אבל מה פתאום עסקנו בפרשת שופטים ושוטרים? אמרתי לכם שאני לא הולך להתחיל בקית את זה. איך הגענו לשופטים? והקושי היותר גדול מהשאלה איך הגענו לשופטים, זה למה רש"י לא מקשב. למה זה לא קשה לרש"י? איך פתאום נחתנו מפרשת ראה? סופה היה בפרק שלם שדיבר על שלושה רגלים. שמור את חודש האביב, ושמחת בחגיך, והיית אך שמח, ואיך באים לבית המקדש עם הרגלים ועם הקורבנות. אגב, מה עשתה פרשת שלושה רגלים? אני מאוד מבין, כי כל פרשת ראה דיברה בכלל על זה שבאים לבית המקדש. מההתחלה היא אמרה, כשתגיעו לארץ, אז כבר לא מביאים קורבנות בכל מקום ומקום, אלא יש, ברוך השם, את המקום אשר יבחר השם. לשם תביא את המעשרות, לשם תביא את הביקורים. לא הובאה המילה ביקורים, אבל הובאה המילה תרומת ידיך. ולימד מיד רש"י וחז"ל שהמדובר הוא על ביקורים. כשיש מעשרות בשנה השלישית, תצטרך לחלות אותם, מה הבאת על המקדש, ואז בא בסוף, גם דברים באמצע דיברו על מאכלות אסורות. רש"י מוטרד, הרי זה כבר דובר פעם בספר ויקרא, למה זה כאן? רש"י עונה, כי רצו להגיד שיש דברים שנזהרים בהם בעיקר ברגלים. בנבלתם אל תיגע, הוא לא ניכנס. יפה, הבנתי. פרשה יפה מאוד. ואז זה מסתיים בשלושה רגלים, אני מבין. אז איך פתאום נוחתים לפרשת שופטים? עכשיו מבינים את ההקדמה הארוכה שרציתי להגיע. אם היית אומר לי אין סמיכות פרשיות בספר דברים, גמר. או לחילופין, היית אומר לי, רשי לא מתעסק בזה. סיימנו. אבל רשי מתעסק בניסיון להבין סמיכויות בין שלושה פסוקים לשלושה פסוקים לשלושה פסוקים. מה הקשר בין בן סורר ומורה לכי יהיה באיש חטא משפט מוות והומת? איפה רשי אומר לנו השאלה הכי מרכזית? איך הגענו בכלל לפרשת שופטים? מה עושה פה פרשת שופטים? מה הקשר למערכת המשפט ולפרשה הקודמת של, של והיית אך שמח? לא כולם יוצאים משם אך שמח. מה, איך זה נכנס? מה זה קשור? זה, זה, זה סוגיה גדולה, כל עניין המשפט ברור. סוגיה גדולה מאוד. ואגב, תשימו לב, זה מאוד מעניין. למרות שעוברת פרשת שופטים בפרק כף פסוק א', כמו שראינו עכשיו יחד לעניין המלחמה, היא מסיימת בעגלה ערופה, והיא בעצם מחזירה את הכל לזקייניך ושופטיך. הם המודדים, הם הבוחנים מה שלום הצדק בחברה, גם כשמשהו אנונימי ואין כתובת ואין אשם, אבל יש חלל. אז מי העיר הכובע? אין דבר כזה שאין פה בעולם אחריות. האדמה זועקת דם. גם הפרשה שמדברת על ערי מקלט שהופיע באמצע פרשת שופטים, ורצינו להבין למה מתוך כל ענייני המשפט זה מובא, אומרת את אותו דבר, האדמה הזו לא מוכנה לוותר. זה הנושא. ולכן אם היה גם רצח בשגגה, יש ערי מקלט. אבל אני חוזר לשאלת היסוד של הכל. מה פתאום פרשת שופטים נכנסת שם? ואני אקצין את השאלה הרבה יותר. ההיגיון היה, לא חושבים על זה אף פעם, כי בספר דברים יש קושי. כל החומשים מובנים בהקשרים שלהם. הגומר לך לך ועובר לביירה. זה מאוד מובן, אברהם אבינו עכשיו מגיע לארץ כנען, עכשיו שרה, עכשיו, ואז יש לפעמים בעיה, דרך אגב, זה בדרך כלל עניין של חודשים. אז יש מוקדם ומאוחר או אין מוקדם ומאוחר? מתן תורה היה לפני שיתרו הגיע, יתרו הגיע אחרי מתן. אבל אתה בתוך השכונה, אתה מבין את הסדר. בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, אתה מבין את הסדר. בדברים לא מובן. זה נאום, זה נאום בין חודש ושבוע. מאז ראש חודש שבט עד זין אדר, יום הסתלקותו של משה. זה נאום מדהים. ספר שהוא כולו נאום, ומה החיבורים? מה ההקשרים? בכלל גדול, דרך אגב, בסוגריים, תגידו בנאום, אולי זה ספונטני, לא תמיד צריכים להיות הקשרים. חז"ל אומרים שגם מי שלא דורש סמיכויות בחומשים אחרים, בדברים ובי דורש. אם אפשר עם הטלפונים לעשות איזה מצווה תשמדה טוטלית, אני פשוט לא יכול להתרכז. חז"ל אומרים שגם מי שבכל התורה לא דורש סמוכים, בספר דברים דורש. ולכן אני רק מוסיף לכל השאלות שלי עוד שאלה אחת אחרונה, שהיא מקצינה את זה מאוד. אני שואל בכלל מה עושה פתאום פרשת שופטים. הבנתי איך עוברים מפרשת שופטים למלחמה. כי מי שלא עשה משפט צדק, מזה לא נוצח במלחמה חסי שלו. חזק מאוד, עוד מגיע לזה. לא הבנתי מה עושה פרשת שופטים. אבל תראו כמה זה קיצוני. פרשת כי תבוא. אמרתי לכם שבגלל שפרשת כי תצא עוסקת בכל כך הרבה דברים, מדבר רק מהסביבה. כל השכונות מסביב. פרשת כי תבוא. אתם יודעים במה עוסקת? אני אגיד לכם. אפשר להסתכל בה בשלושה נושאים כלליים. ביקורים, ביאור מעשרות, מה קורה אחרי שלא, מה הדיווח שלך, שסיימת להביא את כל המעשרות במשך שלוש שנים, מעשר ראשון, שני, אני, ללוי, לכהן, לעני, לגר, ליתום, לאלמנה, ואחר כך עוברים להר גריזים והר עיבל ומתארים את פרשת התוכחה. כשמגיעים לשם בונים אבנים גדולות ומתחילים את פרשת התוכחה הארוכה של התורה. כל כתבו, 100 כללות חסר 2, שמסתיימת באתם ניצבים היום כולכם, וכמו שרשי אומר, מה זה הפתיחה המדהימה הזו, אתם ניצבים? אתם אחרי כל 100 כללות חסר 2, הנה אתם ניצבים היום כולכם. למה אני אומר את זה על כתבו? אני אגיד לכם בדיוק. שלושה הנושאים האלה התחילו בפרשת ראה ונתקעו. פתאום באמצע עסקו בשופטים וכי תצא. לכן אני מנדנד בהתחלה, לא שמים לב לזה. אני גם לא שמתי לב לזה. עוד פעם, אתם זוכים את מתחילה ראה? ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. את הברכה על הר גריזים ואת הכללה על הר עיבל. נו, זהו, ההמשך בפרקים הבאים. מה? תגיד! לא, 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 זה הפתעה. זה היה רק לקראת שידור. אחר כך, בפרק י"ב, תסתכלו, כדי שתראו את זה, זה שלושת הדברים. אחר כך, בפרק י"ב, פסוק י"ז בפרשת ראה. בפרק י"ב, פסוק י"ז בפרשת ראה, כתוב, לא תוכל לאכול בשעריך מאסר דגניך ותירושך ויצריך. בשעריך הכוונה היא בעיר שלך, ובחורות בקריך וצונך, וכל נדריך אשר תידור, ונדבותיך, ותרומת ידיך. אומר רש"י, אלו הביקורים. אלא איפה תאכל אותם? כשתבוא אל הכהן למקדש, לקראת שידור. והיה כי תבוא אל הארץ, אז תביא את ראשית ביקורי אדמתך. אתה זוכר שאמרנו לך בראה, נכון? רק לא הספקנו לגמור. ומה הנושא השלישי שיש בפרשה? ביאור מעשרות? בבקשה, פרק י' ד', פרק י' ד', פסוק כ"ח וכ"ט. פרק י' ד', פסוק כ"ח וכ"ט. מדהים, תראו מה הולך פה. מקצה 3 שנים, הרי החיים מחולקים לשמיטה, ל7 שנים, ולכן בפרשת ראה מדובר על ה7 שנים, מקץ 7 שנים, דבר השמיטה. ובכל 7 השנים האלה בשמיטה אין מעשרות, כי כל היבול הוא הפקר. וב3 השנים הראשונות יש את המעשרות לפי 3 השנים הראשונות, וב3 השנים הבאות יש את המעשרות לפי 3 השנים הבאות. ומקצה 3 שנים צריך לבוא ולתת הצהרת הון, או הצהרת צדקה. ביאור מעשרות. יופי. נו, אז תסתכלו בפסוק כ"ח בפרק י"ד. מקצה 3 שנים תוציא את כל מעשר תבואתך בשנה ההיא, והנחת בשעריך. ובא לידי כי אין לו חלק ונחלה עמך, והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך, ואכלו וסבב. ומה צריך יהיה להגיד? לא עכשיו, לקראת שידור. זה יהיה בכתבו, בשני, בכתבו. אתם פעם שמתם לב לזה שכל פרשת כתבו, כולה, התחילה בפרשת והפירוט שלה בא בכתבו. הברכה והכללה זה הדבר הכי גדול, הביקורים וביאור המעשרות, הכל. רק באמצע פתחנו סוגריים, הם היו קצת ארוכות, אתם מכירים שלפעמים פותחים סוגריים ואתה שוכח את הנושא? באמצע פתחנו סוגריים, ולסוגריים קוראים שופטים כי תצא. סיימנו את הסוגריים של שופטים כי תצא, עכשיו, נון בית שכחנו, בוא נחזור לעניין. אתה זוכר שדיברנו על ביקורים? אז כתביא את הביקורים, ואמרת, הרמי עומד אביב. אתה זוכר שדיברנו על זה שמקצה 3 שנים דואגים שכל המעשרות הגיעו? אז כשתביא את הביקורים, אז תגיד, השיפה ממאון קודשך מן השמיים וברך את עמך. ואת הברכה והכללה אתה בטח זוכר. אתה חשבת שכבר ברחנו מזה, אמרת יופי, זהו, אין כללות, הכל מסודר. אמנם יגידו את זה בשקט, הבעל כהן, אבל תקשיב טוב. עכשיו מתחילים כל התוכחת. ברוך אתה בעיר, ברוך אתה בשדה, והצד השני, והכל, ואתם ניצבים. הסוגריים נגמרו. סמיכות הפרשיות פה, אני חוזר לשאלה הבסיסית. איך נחתה פרשת שופטים? מה זה הקיטצה שופטים הזה של הסוגריים הגדולים? בנראה לכיתבו. ולמה רש"י, שכל כך מקפיד ללמד אותנו את סמיכות הפרשיות במקומות כל כך פשוטים לכאורה, לא עושה את זה במקום הכי נדרש? פתאום מוכבים ללמוד איתנו סליחות הנדרים, סליחות שופטים. ואני יודעתי, קודם כל קביעה, אם רש"י לא שאל את זה בתחילת פרשת שופטים, משמע שזה כתוב בפשט. ורש"י מצפה מאיתנו שנבין את זה לבד. אם לא הבנו את זה לבד, לחזור על הקריאות מחדש. רש"י מצפה שנבין שאחרי שלושה רגלים ברור שנגיע עכשיו לפרשת שופטים. אתם לא מבינים מה אני מדבר לך. ברור שההמשך של שלושה רגלים ושמחת בבדיך זה עניין שופטים ושוטרים. אם זה לא היה כך, רש"י היה מאיר הערה. הוא הרי לוקח אותנו ביד כל הזמן. אני חושב שזה דבר מופלא, זה דבר פלא פלאות, אבל לפני שאני אענה לתשובה הזאת, סוגריים. ואז נגיע לשם. זה דבר פלאי. פשט כל כך פשוט. שום חידוש. זה ממש בפסוקים הכל. לא הפסוקים, זה כל המהלך. אבל לפני כן, בוא נתעלה מכל מה ששאלנו, ונתמקד רק בנקודה אחת קטנה שמתחילה דווקא את פרשת שופטים. פרשת שופטים מתחילה במילים שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. וממשיכה, וכשאין להם תשובות בכל שעריך, וקמתה ועליה. לא תסו. המילה לך מחייבת הבנה. שופטים ושוטרים תיתן בכל שעריך. וחזר נעשים להבין מה עושה המילה לך. פירוש אחד מופיע במדרש רבה, במדרש רבה מדהים. ושם כתוב במדרש רבה על הפסוק את הדבר הבא. נערכתי מכל הדברים הקודמים, עוסקים עכשיו רגע אחד בהבנת המשפט של התורה. אם לא נבין את זה, לא נוכל לענות לשאלות. אמר רבי לוי, משל למלך, הוא לא אומר על מה הוא עונה. הוא פותח את הפרשה במשל. המדרש לא אומר מה השאלה, הוא לא אומר מה התשובה. לעניות דעתי, אחרי שנלמד את המדרש ונבין אותו בפני עצמו, כאילו לא דיברנו מקודם, הוא שואל את כל מה ששאלנו, והוא מלמד אותנו לקרוא את התורה מחדש. אמר רבי לוי משל למלך שהיו לו בנים הרבה. והיה אוהב את הקטן יותר מכולם. והיה לו למלך הזה פרדס אחד. והיה אוהב את הפרדס יותר מכל מה שהיה. עד כאן משל פשוט. הרבה בנים, הרבה מאוד שדות ורכוש, ובן קטן אחד שהוא אוהב יותר מכולם. אגב, זה פרט חשוב, כלומר, לא היה לו בן שהוא אוהב יותר מכולם, אלא בן קטן שהוא אוהב יותר מכולם. המשיניק, הקטן. והיה לו פרדס שהוא אוהב יותר מכל מה שיש לו. זה אגב הגיוני. פרדס, בשונה משדה, מתאר את ה... בעברית עדכנית, את הפנן. את העונג. שם באים ליהנות מה... פרדס. פרדס זה לא בשביל החיטה, זה לא בשביל התרועה, זה לא בשביל העגבניות לאכול. זה בשביל... נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה. זה זולה. זה מקום אחר לגמרי. זה פרדס. גם בפנימיות. ארבעה נכנסו לפרדס. יש דברים שבהם התורה היא שדה. לחם. ויש דברים שהם הפרדס. אבל הפרדס, שלא מבין לא נכון, זה לא המותרות. מאוד ייתכן שהפרדס מתאר בעצם את סין השאיפה, את התאווה, את המגמה. כמה הרגע הגדול שלי נמצא בפרדס. נכון, יכול להיות שמרוב עומס זה בדיוק דקה ביום. אבל שם אני מקבל את כל הכוחות. שם אני שותה את הכוסית מהפרדס לימונים, שם אני... זה הבוסטן שלי. אז למלך הזה יש הרבה בנים, בן קטן אחד שהוא אוהב יותר מכולם, ויש לו הרבה רכוש ושדות, ופרדס אחד שהוא אוהב יותר מכולם. אמר המלך, נותן אני את הפרדס הזה, שאני אוהבו מכל מה שיש לי, לבני הקטן שאני אוהבו מכל בני. המשל יפה, אבל הבעיה היא עכשיו הנמשל. עכשיו מערכת המשפט, זה פילי פלורש. והנמשל, כך אמר הקדוש ברוך הוא, מכל האומות שבראתי איני אוהב אלא לישראל. והפסוק הוא חשוב. שנאמר, בחרו פסוק אחד מהמון פסוקים שמתארים את אהבת השם לישראל. שנאמר, כי נער ישראל ואוהבים. זה מסתדר עם המשל. למה אני אוהב אותם? כי הם הילד הקטן. מכל מה שבראתי איני אוהב אלא את, שונה מאוד עכשיו, איני אוהב אלא את הדין. לי דווקא יש דברים שאני יותר אוהב. מכל מה שבראתי איני אוהב אלא את הדין, שנאמר כי השם אוהב משפט. אנחנו מגיעים בתפילת 18 למלך אוהב צדקה ומשפט, ותמיד נהנים מהעניין של אוהב צדקה. את המשפט אומרים אחרי הברוך שמו, אז לא שמים כבר לב. אבל הפסוק הוא שהשם אוהב משפט. זה באמת הערה מרתקת. מ-19 ברכות ב-18, מסבילת 18 שהפכה ל-19 ברכות, יש רק ברכה אחת שמסתיימת ברומנטיקה. משפט. משונה זה מילה ממועטת לסוגיה. אני הייתי נותן ל-18 ברכות את האהבה לפני המושג משפט. אני מבין שמלך אוהב תשובה. אני מבין שמלך אוהב שנים גשומות, יש לילדים מה לאכול. אני מבין שמלך אוהב אנשים בריאים, העיקר הבריאות. אני מבין כל אחת מהברכות, מלך אוהב קדושה. קדושה, קדושה, אני מבקש. מלך אוהב דין? צריך דין, חייבים דין. דין. כשאתה אומר דין, מה שאתה עושה עם היד, זה לא כך. פשוט לעשות. זה לא הולך כך. חכו. מכל מה שבראתי, איני אוהב אלא את הדין. אלא את הדין. לכל השאר, אוהב, אבל לא. שבא, נחמד. אבל דין, שניים אוחזים בתלית. ערבים, דם, זה אני אוהב. שבא. בסוף תתחיל עם מזמור לדוד, צעודה שלישית. זה לא... אהבה זה דין. זה הפרדס בנמשל. אני חייב להבין את המשל בנמשל. חכו תשמעו את הסיום. אמר הקדוש ברוך הוא נותן אני את מה שאהבתי לעם שאני אוהב. יש מדרשים שאני מבין קצת, יש מדרשים שאני יודע שאני לא מבין כלום. כלומר, הכל אני לא מבין. איך המשפט זה הבוסטן של העונג, של הפנן, לא מבין. יכול להיות זה ספרות יפות. זה המקום של הטייבה. אפילו הגשש כבר שאלו אם שוטר אוהב את האזרח. אתם מכירים? זה גשש מפורש. אתם ראיתם פעם שוטר מתחבק עם דוח? זה לא הגיוני. זה לא מסתדר. יש פילוסופיה שצריכה ליצור מרחק. זה בסיסי. דרך אגב, אני גם לא מבין בכלל את העניין של הבן הקטן. זאת אומרת, את מערכת המשפט נותנים לקטנצ'יק. ומה עם אחרי מבוגר? אני מבין שלקטן צריך לטעות סוכריות. גימטריות, דרשות, משפט תיתן לילד הגדול. מכל הבנים שלי יש אחד כזה קטן, חמוד, הוא טוב להחזיק את מערכת המשפט. והשאלה הכי גדולה פה בכל המדרש הזה. הרי רבי לוי אומר לשאלה, למה שופטים ושופטים תיתן לך? מה זה מאפיין את עם ישראל יותר מכל? ואני בכלל לא מבין מה אומר. השאלה היא מצוינת, התשובה לא מבין. השאלה היא באמת, לכאורה מערכת המשפט, עצם קיומו של משפט, ברור שההבדל התהומי בין משפטי השם אמת למשפטי בשר ודם הוא תהומי. ברור. אבל עצם הצורך במשפט, עצם הדין, זה אנושי. זה שייך לכל חברה, זה שייך לכל עם. אין חברה שיכולה לחיות בלי מערכת משפט. אגב, חברה שחיה בלי מערכת משפט עוברת על שבע מצוות נאמנות. מצוות דינים היא בראש ובראשונה, שיהיה מערכת דינית, שיהיו דיינים, ותהיה מערכת דינית, ותהיה היררכיה, ויהיה שופטים ושוטרים בכל שעריך. הביטוי שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, להבין, מתאים לכל מערכת משפטית. כי לכל מערכת המשפט בעולם, הם מחויבים להקים מערכות האלה. לכן המדרש הוא קשה מאוד, הוא בא לעמוד לשאלה עצומה, והשאלה איך הוא ענה לה. ואני, אתם רואים שברחתי בכלל מכל השאלה מה עושה פה פרשת שופטים אחרי שלושה רגלים ואחרי ראה ואיך קופצים מי. לשם נגיע אחר כך. אני רוצה לנתח רק את זה עכשיו. זה דבר שהוא לא יאמן. פעם הזכרתי, מזמן, באיזשהו שיעור שדיברנו פעם, הזכרתי את זה בעקבות שיחה שחרותה לי ככה על כל אות בה עם אבי מורי, אחו עדן, ששוחחתי איתו פעם, אחרי שיעור על הפסוק שאנחנו רואים בכל יום בפסוקי דזמרה, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה חן לכל גוי, ומשפטים בל ידעום, הללויה. שאלתי אותו, מה הללויה? הרי כל גוי יש לו משפטים. אותה שאלה ששאלנו עכשיו. ודיברנו מכל מיני כיוונים, הוא הטביע לי רעיון שאחר כך דיברתי בו ושאלתי אותו אם לזה הוא התכוון והוא מאוד התרגש. אחרי זה דיברתי בו בשיעור שלם. אבל קיבלתי אותו למילה לדעת במקרא יכולות להיות שתי משמעויות. לפעמים לדעת זאת אינפורמציה. אבל לפעמים לדעת זה להתקשר עד לרמה של זיווג מוחלט. התקשרות גמורה, זיווג ממש. לפעמים זה גם בגלל. למשל, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, זה רק קישור. זה ודאי לא אינפורמציה. זה לא קשור למילה אינפורמציה. הקדוש ברוך הוא יודע על כל משפחות האדמה. ידע אישי. על כל פרט הוא יודע. אבל רק אותנו הוא יודע, כמו והאדם ידע את חווה אישה. ולפעמים לדעת זה לדעת. ולפי עניות דעתי כך הבנתי את זה. החידוש בפסוק הזה זה שמשפטים בל ידעום פירושו אך ורק במובן של התקשרות וזיווג. ידיעה של משפטים? יש בכל העולם, והם מחויבים בזה במצוות בני נוח. זה חובת האדם באשר הוא אדם. אבל אתם יודעים מה קורה ליהודי כשהוא רואה את ספר החוקים שלו שכתוב בו כל כך הרבה פעמים מות יומת והכל יסכל והרוג יירד? הוא מתנשק איתו. הוא מתחבק איתו נונסטופ. תגיד, אתה נורמלי? אתה יודע שחלק מהחנוק יחנק שכתוב פה זה לגביך? מה אתה עושה? זה והאדם ידע. מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל לא עשה חן לכל גוי. מה? יש משפטים, אבל בל ידעו. ועל זה הללויה. זה מדהים. אבל איך זה נוצר? מה המשמעות של זה? הרעיון מובן, זה מורגש בבטן. אנחנו מרגישים את זה. אבל מה המשמעות של זה? כשהרמב״ם מנסח את תפקידם של אנשי בית הדין הגדול, את תפקידה של הסנהדרין הגדולה, שעוד מעט נדבר עליה, שמכוחה קיימת כל המערכת השיפוטית, ועוד מעט נדבר עליה. זה לא מה שאנחנו מכירים היום בכלל, לא עליון ולא יותר עליון ולא חצי עליון. זה עולם אחר לגמרי לגמרי לגמרי, נצטרך להבין את זה. אחר, אתם יודעים מה? מבחינת הכל, מבחינת שעות העבודה, מבחינת ימי, מבחינת המהות, עוד מעט דבר, זה מהות אחרת. עוד מעט תגיע. הרמב"ם מגדיר שלושה תפקידים, שלוש הגדרות לתפקידה של סנהדרין גדולה בהלכות סנהדרין. השני, אני מתחיל מהשני והשלישי, אחרי זה הראשון. השני בנוסח שלו, והם עמודי ההוראה. הגדרה יפה. הם עמודי ההוראה. השלישי, מהם חוק ומשפט יוצא לישראל. הוראה, חוק ומשפט. חוק ומשפט זה כולל תקנות, גזירות, חוקים. מהם חוק ומשפט יוצא לישראל. מה עוד? מה עוד? זה התפקיד שלהם, זה התפקיד של מערכת משפטית. לא? עמודי ההוראה. ומהם חוק ומשפט יוצא. אבל זה שתי ההגדרות השנייה והשלישית. עכשיו ההגדרה הראשונה. נוסח הרמב״ם המדויק. והם עיקר תורה שבעל פה. מי? בית הדין הגדול. הם עיקר התורה. הם עיקר תורה שבעל פה. סעיפים ב' וג' נכונים בכל מערכת בעולם. כל מערכת בעולם חייבת עמודי הוראה, ומלבד זה שהם יהיו עמודי הוראה, היא צריכה שמהם יצא חוק ומשפט. אבל עכשיו אנחנו מדברים על דבר חדש לגמרי. אני רוצה לספר לכם רגע על בית הדין הגדול הזה. הוא הסיפור של פרשת שופטים, עוד שנייה. אני כבר אומר, אתם יודעים מה החיבור עם פרשת שופטים ושוטרים לפרשת ראה? באים להסביר לנו בסך הכל את מה שהתחילו בתחילת פרשת ראה. אדוני, אתם באים לארץ ישראל. בארץ ישראל יש מקדש. אתם יודעים מה עושים במקדש? למקדש מביאים בחור, ביקורים, מעשרות. למקדש מגיעים לשלושה רגלים. ואתם יודעים מה השיא של המקדש? במקדש משם יוצאת מערכת המשפט של עם ישראל. הנושא הוא לא מערכת שפיטה. כל כוחה של מערכת השפיטה זה מפני שהשופטים בעם ישראל נקראים משרתי מקדשו. זה הנוסח של הרמב"ן כשהוא מסביר למה לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. שואל הרמב"ן, אבל הם יכולים לתפוס. אומר הרמב"ן, כי רוח השם על משרתי מקדשו ישמרם מן הטעות. בוא נדבר רגע על שעות עבודה של שופטים. יש איגודים בטח מקצועיים לכולם, נכון? גם לשעות עבודה. מה שעות העבודה בבית הדין הגדול? צריך לראות אם מישהו רוצה ללכת לשם. השעות העבודה הולכים כך, עד אימתי, פרק שלישי בהלכות סנהדרין, יושבים הדיינים בדין. סנהדרין קטנה, 23 בכל שער. ובית דין של שלושה יושבים מאחר תפילת השחר, אגב זה לא בתשע, זה נץ, עד סוף 6 שעות ביום. חלק גדול מהמניינים, הכוונה לדעתי זה שהם עוד לא התחילו להגיע בסוף, אבל לא משנה. מסוף תפילת השחר עד סוף 6 שעות ביום. אבל בית דין הגדול היו יושבים מתמיד של שחר עד תמיד של בין הארבעים, ובשבתות וימים טובים. איפה האיגוד המקצועי? ובשבתות וימים טובים היו יושבים בבית המדרש שבהר הבית. זה הנוסח של הרמב"ם. בציורים של בית המקדש, מצויר לכם שם בית מדרש? לא, נכון? אבל אצל הרמב"ם ראש הסנהדרין נקרא ראש הישיבה. אתם יודעים מה זה עיקר התורה? יש עמודי הוראה, יש מהם יוצא חוק ומשפט, אבל מי בכלל אמר שצריך להניח תפילין? אני יודע שלא נשמע קשור. מי המציא שצריך להניח תפילין? לא כתוב תפילין בתורה. כתוב תת-תת-פי-תף. תת-תפה. אני אומר שהכוונה היא לעמוד חשמל. קורקינט. אונייה. מי קובע מה הקדוש ברוך הוא אמר בתורה שבכתב? מי ממשיך את השמיים? אין שעות עבודה. אנחנו לא מבינים שלכהנים וללוויים יש משמרות. בית דין הגדול יושב שם מתמיד של שחר התמיד של בין הערביים. הרמב״ם אחרי זה אומר שחלק יוצאים, אלה יושבים בחיל, אלה נכנסים לכאן. הוא מסביר איך יושב מי. אנחנו לא תופסים שזה שיש בעולם באיזשהו מקום, אחרי זה מסביר את זה הרמב״ם. שבכל מקום בעולם זה שיהודי יכול לדון יהודי אחר, זה מכוחו של בית הדין הגדול שיושב בהר הבית. זה שלי יש זכות לדון בארנק שלך, זה לא כי אני חכם. איך אומרים ביידיש? שופוני אנס. ראיתם אותי? הנה אני פה, תלמדו. מלא כל הארץ אני. סגור ציטוט. זה שאני יכול לדון בך, זה כי הרבי ההוא שיושב בהר הבית בשבתות וימים טובים, מתמיד של שחר, התמיד של בין הארבעים, מעביר לי את הכוח של הקדוש ברוך הוא. והוא עיקר תורה שבעל פה. אתם מבינים? זה בכלל לא מערכת משפט שמדובר עליה בעולם. זה לא עמודי ההוראה בלבד, זה גם. זה לא מהם יוצא חוק ומשפט, זה גם. זה התוצאות המעשיות. וקמת ועלית אל המקום. מגיד שבית המקדש גבוה מכל המקומות, אומר רש"י. איפה אמרו שבית המקדש גבוה מכל המקומות? לגבי שלושה רגלים? לא. לגבי קורבן עולה? לא. לגבי עבודת כהן גדול ביום הכיפורים? לא. לגבי כי יפלא ממך דבר על המשפט, דם בדם, בין דין לדין, בין נגד למין. שם למדו שיש מקום גבוה מכל המקומות בעולם. אתם יודעים מה הקדוש ברוך הוא אוהב יותר מהכל? להיות בפרדס. אתם יודעים מה יש בפרדס? אגב, אתם יודעים איך נקרא בית המקדש בשיר השירים? פרדס. זה הכרם שלו. זה הפרדס של הקדוש ברוך הוא. ולכן הוא אוהב אותו יותר מהכל. לדבר על הקורבנות. קורבנות זה ברור. אתם יודעים מה הקדוש ברוך הוא אוהב יותר מהכל? אנחנו אומרים בשבת אחר הצהריים בתפילה, ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. ואין עוד גויים? יש. ומי כעמך ישראל מוסבר בספרים, גוי אחד בארץ. הפסוק הזה זה הפסוק שהקדוש ברוך הוא כותב בתפילין שלו. אנחנו כותבים שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. והוא כותב, ומי כעמך ישראל, גוי אחד. מוסבר בחסידות, בתורת החסידות, דבר כל כך עמוק. אתם יודעים מה זה אומר? מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ? זה רק פנימי. ומי כעמך ישראל גוי, שהוא גוי, הוא עם עם כל המתונים, שיכול לגלות את האחד, את האין עוד מלבדו, אפילו בארץ. יש מלאכים מדהימים שמגלים את זה ברקיע השביעי, ברקיע השישי, ברקיע הראשון. אבל באלמא דפירודה, במקום הזה של האגו, בעולם הזה, כאן מגלות שהוא אחד. איך מגלים שהוא אחד? בקורבן עולה? אתם יודעים איך מגלים שהוא אחד? כששניים אוחזים בתלית. ואני מבטל, ועכשיו המשפט הגדול, לא את הדתיות שלי אל הקדוש ברוך הוא, אלא את השכל שלי אל הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים מה הפסוק הפותח את פרשת שופטים אחרי שופטים ושופטים? לא תיטל לך אשרה כל עץ אצל מזבח השם אלוקיך. לומדים חז"ל שהשופטים חייבים להיות סמוך למזבח. ומי שמעמיד דיין שאינו הגון, כאילו נטע אשרה אצל המזבח. אתם יודעים מה זה להיות סמוך אצל המזבח? אם יש תרתי בסתרי מבחינה הגיונית בעולם, זה מזבח ומשפט. כי כל עניינו של המשפט זה הסברה שלי. זה סערת מוחים עם סברות. יש ביטוי מדהים שמופיע רק בסדר הנזיקין. כשיש דיון בגמרא ומגיעים פתאום למשהו ומישהו מביא פסוק, אז לפעמים מופיעה סוגיה שבה פתאום מישהו מתפרץ ואומר, פה למה לקרוא? למה צריך בכלל פסוק? נו, איך זה ממשיך? סברה הוא! מי צריך פסוק? אתם שמעתם חוצפה ישראלית? מי צריך פסוק? המאה גרם שכל פינוקיו שלי כבר הבין את זה לבד. מי צריך פסוק? למה נקרא? סברה הוא! מוסבר במפרשים, בנזיקין, מה שרוצה ממך הקודש ברוך הוא זה סברה. זה יותר מפסוק. בהלכות שבת, אם אתה רוצה להוכיח מה שאתה פוסק, ודאי שאתה צריך פסוק. מי אמר שיש בעיה במוקצה? סברה? זה לא סברה. אבל כל עניין הדין הוא סברות אנושיות. אתם יודעים מה הפרדס, מה העונג של הקדוש ברוך הוא? שאת השכל שלי אני הופך לצינור לשכל האלוקי. אתם תופסים מה זה? שהידיים שלי נעשו צינור, שהציצית שלי נעשה צינור, שהתפילין שלי נעשה צינור, זה גדול מאוד. שהסברות שלי זה בטל אליו יותר מהפסוק שלו. אתם מבינים על מה אנחנו מדברים? למה לקרא? מי צריך פסוק? כבר יש סברה אלוקית שיצאה מהשכל שלי. אתה נורמלי? אני נורמלי. זה מרוח השם על משרתי מקדשו. אין דיין אחד בישראל שיכול לדון עם רגע אחד בהר הבית לא יושב בדין הגדול ובשבתות וימים טובים מתמיד של שחר תמיד של גנר. יש לי הרבה בנים, יש לי הרבה 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 בנים, אומר המלך, אבל יש לי בן אחד שאני אוהב יותר מכולם. לענייננו, הסיבה שאני אוהב אותו יותר מכולם היא כי הוא קטן. תשמעו איזה תורה מדהימה. הוא היחיד שיכול לקבל את המשפט שלי. הוא לא חושב שהוא גדול. הוא קטן. אתם מבינים למה הוא יכול לקבל את המתנה הזאת? כי הוא קטן. כזה קטן. ובחיים לא עלה לו אדם לראש וחשב שהוא גדול. כי באותה שנייה שהוא חושב שהוא גדול, הוא הופך מדיין לרוצח, לגנב, לשודד. למביא המלחמה הבאה. כי עשיתי משפט וצדק, אז בל תניחני לאושקי. וניצלתי משפט וצדק, אז תניחני לאושקי. רשי לא אומר בכלל למה צריך סמיכות פרשיות בין שופטים לרעים. מה, אתה לא רואה לבד שבאנו להסביר לך את הכל, מה זה המקדש? זה הרי מדהים, בפרשת רעים מופיע בפעם הראשונה בכל התורה כולה, המושג המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו. הוא מופיע 13 פעם בפרשה. כמעט חצי מהם בשלושה הרגלים. רק מהרגע שנוצר המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו מופיעה עוד מילה בפעם הראשונה בתורה. זה פלא, המילה הופיעה לפני, אבל כמצווה היא מופיעה בפעם הראשונה. לשמוח, ושמרתם, ושמחתם לפני השם אלוקיכם, ושמח, ושמחת בחגיך ועלית על שמח. פרשת ראה, לפני ראה אין את המצווה. יש תיאור שהארון שמח בליבו, נו איזה מין דרגה, אבל לשמוח, כי יש מקום אשר יבחר השם אלוקיך בו. לשמוח, כי הכל צינור של אינסוף. למה האדם לא שמח באמת? כי הסוף מנצח את האינסוף. אתם יודעים מה הכי סוף? המשפט. הרי כל פעם כשאתה מגיע למשפט, אז למישהו זה סוף. סוף הכל. אז איך אפשר לשמוח? כי רוח השם על משרתי מקדשו. וכשיוצאים מלפניך, היינו בעיניך כזכאים. אתם מבינים מדרגה? רש"י אפילו לא צריך לטרוח להגיד למה סמיכות הפרשיות. מה, לא הבנת? לא הבנת שהכל בא לתאר את ירושלים? שהכל בא לתאר את וקמת ועלית? כשאמרת דרשות על עיר הצדק, ועל ירושלים, ועל ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה, זה סתם דרשות? לא הבנת שצדק מותנה בירושלים? למלך בשר ודם הראשון החיובי בתורה קוראים מלכי צדק. הוא היה מלך שלם. כי הוא השלים. והוא הוציא לחם ויין לאברהם שחזר מהמלחמה ועשה משפט וצדק וניצח את ארבעת המלכים. שאתם יודעים איפה התחילו את המלחמה הביזיונית שלהם בחמשת מלכי סדום? אתם יודעים באיזה מקום? באין משפט יקדש. שמעתם פעם איזה פסוק ציני? שם באו לאין משפט יקדש ועשו משפט של סדום. ואז אברהם הלך והחזיר את הנשים ואת השבי, וכשהוא חזר יצא מלכי צדק. לא ברא מלך סדום, אלא מלכי צדק, מלך שלם. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, וכולם יקבלו מבקמת ועלית ויהיה מלך. ואתם יודעים מה יקרה למי שיבוא למסע תיירות לבית המקדש? הוא יפגוש שם את האנשים האלה, מתמיד של שחר, התמיד של בין הארבעים, אז הוא יסתכל טיפה למטה ויראה את ארמון המלוכה. זה לא יהיה בעיר אחרת ליד החוף, בארמון האליזי. זה יהיה בבית המקדש. והוא ילך עם משנה תורה כתובה, והתורה הזאת תיכתב מהספר שלפני הכהנים הלוויים, כלומר הספר שמונח בקודש הקודשים. פשוט תחזרו על פרשת שופטים ותראו שכל הפרשה מתארת איך בית המקדש חודר למערכת הצדק, כדי שהיא תהיה מערכת צדק. אם עשית משפט בצדק, מבטיחך הכתוב שאם אתה יוצא למלחמה אתה נוצח. 100%, אין שאלות. הפרשה מסיימת בעגלה ערופה, אתם זוכרים? שופטים. כתוב שם, ויצאו זקניך ושופטיך ומדדו. פתאום בא רשי בהפתעה ואומר, אתם יודעים איזה זקנים יוצאים? מבית הדין הגדול! הם אחראים לחלל אחד שאנחנו לא יודעים מי השם. כמו שהם אחראים לזה שלא יהיה מצב שרוצח בשגגה יכול לצאת כך, או שהוא לא מטופל נכון בעיר מקלט על ידי הלוויים. איזה עירוב מערכות, תמיד מדברים על מערכות ועל הפרדת רשויות ומערכות. אתם מבינים איך נקראים השופטים בספר פרשת שופטים? הכהנים והשופטים. הכהנים והלוויים. הכל אחד. כי הם משרתי מקדשות. ואז נמשכת פרשת כי תצא, ועוברת בהמון נושאים שהחוט החורז בהם הוא אחד. צלם אלוקים. משפט וצדק. מפתה, אונס, נערה בתולה, אשת איש, צעקה הנערה, אין מושיע, משקלות, אבן באבן. ואתם יודעים איך מסיים את פרשת כי תצא? ואם תשכח את זה, תיזכר במלחמה הראשונה שלנו, מורשת קרב. זכור את אשר עשה לך עמלק. עמלק, זו הייתה המלחמה שבה צהל הוקם. יצאנו מהר סיני, איזה מהר סיני? סליחה, יצאנו ממצרים. אנחנו בדרך להר סיני, אנחנו ברפידים. אנחנו חמושים, אבל לא השתמשנו בזה אף פעם, כי בקריאת ים סוף, הקדוש ברוך הוא אמר, השם ילחם לכם, ואתם תחרישון. ואז הוקם צהל עם יהושע בן נון. ואתם יודעים ממי קיבל יהושע בן נון וצהל את הכוח? כולם זוכרים את התמונה. ממשה שהרים את ידיו והוריד את ידיו. אתם יודעים איך נקרא ראש בית הדין הגדול ברמב״ם? משפט חותם? בבקשה. כמה בתי דינים קבועים יהיו בישראל וכמה ימים ינם? קובעים בתחילה בית דין הגדול במקדש. והוא הנקרא סנהדרין גדולה, ומניינם 71. והגדול בחוכמה שבכולם מושיבים אותו ראש עליהם, והוא ראש הישיבה. והוא שקוראים אותו החכמים נשיא בכל מקום, והוא העומד תחת משה רבינו. הלכות סנהדרין, פרק א', הלכה ג'. אתם מבינים מה כתוב בפרשת שופטים? משה רבינו אומר, אני מסתלק עוד מעט. אתם רוצים שיהיה משה רבנו? אז תקימו מלכי צדק. ואז יהיה לכם משה רבנו, ולא עולם דתי שבאים אליו בשלושה רגלים, ורוקדים באקסטזה בשמחת בית השואיבה, ואחרי זה חוזרים לבר. ואל תשכחו את זה, כי תזכרו את אשר עשה לך עמלק. הוא עשה לך את זה לא כי הוא חזק, אלא כי אתם הייתם ברפידים ורפיתם ידיכם מן התורה. וכשהסתכלתם אל משה וראיתם מה המקור, הוא לא הצליח לזנות בך כל המכשלים. לא תשכח. סגרנו את הסוגריים? עכשיו בואו נחזור למה שדיברנו בפרשת ראה. מה היה לנו? ביקורים? והיה כתבו. ביור מעשות היה לנו? השקיפה. היה לנו את הברכה והקללה? נסגור גם את זה. הסוגריים המרובעות. עשיתי משפט וצדק. בעל תניחני לראש קל. ערב טוב.